אתם על עוד פרק של On Air מורשת והיסטוריה. והיום הגענו למוזיאון חיל האוויר לכבוד פרק מיוחד שעוסק בסיפור הקמתו והתפתחותו של המוזיאון מרעיון למציאות. אני יונתן רווה, נמצא את יבי משה סגל, עוצר מוזיאון חיל האוויר ומדריך במוזיאון, מומחה להיסטוריה תעופתית ולהיסטוריה של חיל האוויר בפרט. שלום אבי.
שלום יונתן. אנחנו הבוקר, אנחנו היום, עוסקים בהתפתחות מאוד מאוד מעניינת, לא כל כך מוכרת, של נושא מסוים בעולמו של חיל האוויר. אפילו הייתי אומר חלק מהמכלול הזה של מורשת חיל האוויר, של שימור מורשת חיל האוויר, הנחלתה והפצתה. ואנחנו בעצם מדברים על הדרך למוזיאון חיל האוויר. כיצד הגענו לכך שיש לנו מוזיאון חיל אוויר בחצרים, בו אנו מקליטים את הפרק הזה של הפודקאסט. ואני מאוד אוהב ללכת אחורה, לצלול אל המקורות, אל המקום של הגרעין. וכשאנחנו חופרים לאחור ומגלים, חושפים את השורשים, אנחנו מגיעים אל מכתב של אלוף אהרון רמז, מפקד חיל האוויר, מפקד חיל האוויר מלחמת העצמאות, מפקדו השני של חיל האוויר, אבל מפקדו של חיל האוויר מלחמת העצמאות ברוב המלחמה, מפקד חיל האוויר מקיץ 1948 עד סוף 1950, עד 15 בדצמבר 1950, שהוא ב-1949 מנחה את פקודיו לקחת מטוס טייגר מוס, The Havilland Tiger Moth, דו-כנפי, עשוי מעץ ובד, מטוס אימון ראשוני, יש פה במוזיאון חיל אוויר מטוס טייגר מוס, היו שני מטוסי טייגר מוס בשירות אוויר של ההגנה, ושניהם הופלו. וכנראה שהשרידים של אחד מהם נשארו באיזה מוסך בשדה תל אביב, הוא שדה דוב. הוא מנחה לקחת את המטוס הזה, קצת שפץ אותו, ולשמור אותו לטובת מוזיאון חיל אוויר עתידי, 1949.
זאת אומרת, הוא ממש רואה את החזון הזה מיום הקמת חיל האוויר. הוא רואה את החשיבות שבשימור, לבנות מוזיאון לשימור המורשת.
אם הוא פיקד על חיל האוויר מלחמת העצמאות, והוא פיקד על חיל האוויר מלחמת העצמאות, והוא היה טייס קרב בחיל האוויר המלכותי הבריטי מלחמת העולם השנייה, דיברנו עליו כאשר עסקנו בהתנדבות לחיל האוויר הבריטי במלחמת העולם השנייה, דיברנו עליו כשעסקנו בחיל האוויר מלחמת העצמאות. אהרון רמז, שהוא בסך הכל איש בן 30 ב-1949, יש לו חזון שכולל גם שימור ההיסטוריה, המורשת, הנחלת המורשת, עוד בתחילת ימיו, בראשית ימיו של חיל האוויר. יש להניח שהדבר הזה בא מהמקורות שלו בחיל האוויר המלכותי הבריטי. הוא ישב בתא של מטוס קרב בדי-דיי, בנחיתה בנורמנדי, בשישי לשישי 1944. הוא הטייס הארץ ישראלי היחיד שהיה שם באירוע ההיסטורי הזה מלמעלה, ותקף את הגרמנים שם בחוף הצרפתי של נורמנדי, וגם בפנים יותר עמוק. והוא ראה דברים בעיניים, הוא גם פגש את שארית הפלטה, הוא פגש את שורדי השואה, ממש שחרר מחנות, והוא הבין איפה הוא נמצא, זאת אומרת, מה, את גודל הרגע.
הוא הבין את המשמעות ההיסטורית.
הבין את המשמעות ההיסטורית. הוא תמיד היה כזה אהרון רמז. הוא תמיד הייתה לו המודעות הזאת לדברים. לאהרון רמז הייתה מודעות גם מהבית, בנו של דוד רמז, מראשי הנהגת היישוב, שר בממשלות ישראל הראשונות, וכאן צריך לשאול מה קרה עם ההנחיה שלו. לא בוצע. זאת אומרת, לא שמרו את הטייגר מוט לטובת מוזיאון חיל אוויר עתידי, או לטובת הדורות הבאים. באותה שנה, 1949, בנובמבר 1949, היה יום השנה השני לחיל האוויר. ואתה, יונתן, תגיד שיום חיל אוויר הוא ביוני. לא מסתדר. אבל אז מדדו את יום חיל אוויר לפי הקמת שירות אוויר של ההגנה, שזה בנובמבר 1947. זאת אומרת, יש איזה ויכוח אם זה 9 בנובמבר או 10 בנובמבר, תחילת נובמבר 1947, זה יום חיל האוויר, ונערכו בהנחיית אהרון רמז, לעשות את תערוכת חיל האוויר בתל אביב. הוקמה יחידה מיוחדת ברמה של גף. בראש הגף הזה היה איש אקדמיה, דוקטור. ליחידה קראו יחידה 505, והיא נערכה, היא הוקמה במיוחד כדי להקים את תערוכת חיל האוויר בתל אביב. זה היה כמו יריד, שאנשים באו מכל הארץ. זה קרה, זה בוצע. והיה שם מטוס ספיטפייר שהציגו אותו, וציוד, ואנשי חיל אוויר עמדו שם והדריכו בתערוכה.
ממש מזכיר את המצעדים הצבאיים ש...
נכון, נכון. מצעדים צבאיים, תערוכות שלל, של נשק שלל, אלה דברים שהיו בשנים הראשונות, וגם אחרי השנים הראשונות למדינה.
יום כיפור, אם אני
טועה. נכון, המצעד הצבאי האחרון של צהל היה לפני מלחמת יום העצמאות של לפני מלחמת יום הכיפורים, יום העצמאות של 1973, ואחרי מלחמת מבצע שלג, מלחמת לבנון הראשונה, הייתה תערוכת שלל בגני התערוכה בתל אביב. אני כילד בן 12 נכחתי בה. הייתה מרשימה ביותר. גני התערוכה, תערוכת שלל ענקית. אז, וזה היה הפעם האחרונה שאני עוד זוכר דברים מהסוג הזה, תחילת שנות ה-80. זאת אומרת, פה מדובר על התארגנות אד הוק לפעם אחת, לכמה ימים נגיד, שבהם יש תערוכת חיל אוויר מתאריך עד תאריך ליום השנה השני, שכשמודדים מתשעה או עשרה בנובמבר, ואנחנו בתשעה או עשרה בנובמבר, אנחנו בתחילת נובמבר 1949, עושים יום חיל האוויר, עושים תערוכה חילית שמתמקדת במה שקורה עכשיו, 1949, עידן של שלום כביכול, ובמלחמת העצמאות מבחינה היסטורית, כי זה כל ההיסטוריה שיש. עכשיו, יש מהלך שלם של להקים מוזיאון לחיל האוויר בתחילת ובאמצע שנות ה-50. והשיתוף פה הוא עם עיריית רמת גן. היה טייס רמת גני בשם אמה, אמנואל רוטשטיין, שנפל יחד עם הטייסת זהרה לוויאטוב בערי ירושלים, בגנץ, בעמק המצלבה בירושלים, בשלושה באוגוסט 1948, ומשפחתו, יחד עם עיריית רמת גן, בונה את בית אמנואל ברמת גן, זה ליד בית צבי, בית הספר למשחק, בית צבי על שם צבי קליר, צבי קליר, שהוא נפל בקרבות איסדוד במלחמת העצמאות, ובית אמנואל על שם אמנואל רוטשטיין, אמה, הטייס מטייסת 100, טייסת א', כן? ויש פה שיתוף מאוד מעניין בין עיריית רמת גן והמשפחה לבין חיל האוויר, ומחליטים שיפתחו בבית אמנואל את מוזיאון חיל האוויר. מוזיאון חיל האוויר בבית אמנואל ברמת גן. עוד פעם, עם מטוס ספיטפייר שלם, ועם כל מיני מנועי מטוסים, וציוד, ומקמים ראשונים של חיל האוויר מ-1948, משקיעים, מדריכות, ועושים פתיחה חגיגית במעמד מפקד חיל האוויר, אלוף דן טולקובסקי. של מוזיאון חיל אוויר, בית אמנואל, ברמת גן, 1957. ומה שקורה, זה שבית אמנואל, במשך השנים, המוצגים הולכים ונעלמים, המדריכות הולכות לתפקידים אחרים, ובעצם מוזיאון חיל אוויר היה תופעה זמנית, והתרוקן מתוכן, נשאר שם מועדון של גדנה אוויר, אני, אבי משה סגל, כילד בן 14-15, נכנסתי שם לגדנה אוויר, והייתי שם 4 שנים, עד מיטט עד י' ב'. מועדון בית אמנואל ברמת גן, כלומר כל מה שנשאר ממוזיאון חיל אוויר, זה מועדון של גדנה אוויר, בסופו של דבר. עוד היו שם כל מיני פריטים שהסתובבו שם ב-1984 עד 1988, כשאני הייתי שם חניך. אז גם זה בעצם נגוז. די במקביל, יש איזה מאמץ שמתחולל בשטח, בתוך חיל האוויר, מלמטה, כאשר הספיטפיירים נמכרים 1954-56 לבורמה, ויוצאים מפה בטיסה, משופצים ויוצאים מפה בטיסה, אגב דרך ארצות ערב לבורמה, סיפור מאוד מעניין, מבצע אורז, ספיטפיירים לבורמה, ומפקד רמת דוד, סגן אלוף, אחר כך אלוף משנה, עזר ויצמן, הולך ב-1955 למפקדו, אלוף דן טולקובסקי, ואומר לו, דן, כטייס ספיטפייר לטייס ספיטפייר, בוא, שניהם טסו בחיל האוויר הבריטי, בוא נשמור אחד למזכרת, אחד שטס. ודן טולקובסקי נותן לו אור ירוק, ואייזר מקים צוות של אנשי תחזוקה שמשפצים לטיסה את הספיטפייר עם הכי מעט שעות, במצב הכי טוב, וזה הספיטפייר השחור, הספיט של אייזר. 1955 הוא כבר צבוע בשחור עם חץ אדום, וצוות מאוד מאוד מיוחד של אנשים שעבדו על ספיטפייר מטפל בו, והמטוס הזה מוטס על ידי עזר ויצמן, כמפקד רמת דוד, כראש מחלקת אוויר, כמפקד חיל אוויר, 1958 עד 1966, הוא מטיס אותו עד 1973. ואז מסיבות של גיל, של בחירות, מחליף אותו דני שפירה. מחליף אותו סעל, לימים עלם מיל דני שפירה, טייס הניסוי האגדי, חניכו של אייזר, ודני שפירה מטיס את הספיט השחור עד 1991-2, מעביר לעלם מיל דדי רוזנטל, ומטיס את הספיטפייר השחור עוד פעם אחת ביום חילה, ב-50 שנה למדינת ישראל, באירוע שהיה במלאת 50 שנה למדינה, פעמוני יובל, ב-1998, מקבל אישור מפקד חיל אוויר, אלוף איתן בן אליהו, לעשות עוד טיסה אחת על הספיטפייר, הכנה וטיסה, ודני שפירה מטיס את הספיטפייר השחור, הוא היה בן 72-3. מותר עד גיל 67, כן? אז הוא היה בגיל 72-3 טיסה נוספת על הספיטפייר השחור. הספיטפייר השחור הוא בעצם הגרעין למטוסי המוזיאון הטסים. זו חשיבותו. ממנו ייוולד איזשהו צוות אווירובטי היסטורי. צוות וינטג' כזה. הספיטפייר השחור נשמר בבסיס רמת דוד, וב-1977, בנסיבות שתכף נבין, יעבור בטיסה, יטיס אותו דני שפירה, לחצרים. עכשיו, מלמטה יש עוד כל מיני דברים שקורים בבסיסים. מטוסים יוצאים משירות, מטוסים חשובים יוצאים משירות. אז מה אתה עושה? את רובם אתה שם באיזה, בשורות, או גורט, או מוכר. ועד שהם מתפוררים ומחלידים, חלק אתה נותן מתנה לקיבוצים, לגני ילד, שם בגני ילדים, בתי ספר מקצועיים שמגמות תעופה, כל מיני כאלה. והיו אנשים שהייתה להם תודעה היסטורית מפותחת, והם שמו מטוס על עמוד בטייסת. למשל, שמו מסר שמית אחד, מטוס הקרב הראשון של חיל אוויר, הציבו על עמוד בטייסת 101 בחצור. מטוס הקרב הראשון של הטייסת, מטוס הקרב הראשון של חיל אוויר, היו 25, נשאר אחד. והאחד הזה, מטוס הקרב הראשון של חיל אוויר, עם כל המורכבות שהוא מתוצרת, הוא הורכב בצ'כיה, אבל זה מטוס קרב נאצי, מלחמת העולם השנייה, מסר שמית 109, עם כל המורכבות וכל הדיסוננסים, שמו אותו על עמוד מול הכניסה לטייסת. כלומר, אולי מצבו לא טוב, אבל הוא קיים. יש לך אחד מסר שמית, כן? עכשיו, מי שהייתה להם מודעות יותר גבוהה בעניין הזה, הכי גבוהה, היו אלוף משנה יק נבו, זיכרונו לברכה, מפקד בסיס חצור 1970 עד 1972, שהוא היה שם בחצור מטוס מיג 15, ששתלו אותו באדמה, מיג 15 מצרי ששתלו אותו באדמה. למה שתלו אותו באדמה? כי הוא פל בקדש, הוא נפל שלם לתוך ימת ברדוויל, ליד, בצפון מערב סיני. וצוות שחיל הים וחיל אוויר משה אותו מהימה, מהמים הרדודים. אירוע יחיד, באמת יחידאי בהיסטוריה, ושני הטייסים שילצו אותו בעצם בקרב אוויר ככה מאוד עדוק לבצע נחיתת אונס במים, היו זוריק לב ויק נבו, שני טייסי מיסטר מטייסת 101. אז ברור שבבסיס שעליו מפקד יק נבו, למטוס הזה יש איזה חשיבות. אגב, זה מיג 15 שהגיע לידינו שלם. אפילו הציגו אותו בתערוכת השלל בעיירה בית דגן ב-1956-7, ושתלו אותו באדמה. עכשיו, סביב המיג 15 הזה שנשתל באדמה, יק נבו מתחיל להציב עוד מטוסים, ומייצר את רחבת המיג בחצור. ולאט לאט הצטברו שם אורגן, מיסטר, סופר מיסטר, היום יש שם גם מטוסים יותר עדכניים, סקיוק, כפיר, פנטום, כן? מיראז', כן? וככה נולדה רחבת המיג בחצור, שהיא מוזיאון מקומי קטן. באופן יותר מקיף, בחשיבה יותר מקיפה, הלך זוריק לב, שהוא כבר התחיל לחשוב על מוזיאון חיל אוויר. זוריק לב, מפקד בסיס רמת דוד, 1970 עד 1973, נפל במלחמת יום הכיפורים, נעדר מול חופי פורט סעיד, לימים הוא עלה לדרגת תת אלוף, שנים רבות לאחר מותו. מפקד הבסיס היחיד שלנו, שנפל בפעילות מבצעית מאז הקמת חיל האוויר, הוא נפל בתשעה באוקטובר 1973. כשהוא מגיע לרמת דוד, והוא לא חשב שהוא מפקד רמת דוד, הוא חשב אולי חצור, אולי תל נוף, הפתיע אותו רמת דוד, הוא לא היה איש רמת דוד מה שנקרא, הוא היה יותר איש חצור, ופתאום הוא מקבל רמת דוד בקיץ 1970, מלחמת ההתשה נגמרה, והוא קולט פנטומים, מוציא ווטורים, יש שם מהלכים מאוד גדולים. קולטים נווטים, בפנטומים יש נווטים, זה לא מטוס חד מושבי, גפי למד א', גפי בקרת ירי, גפי נשק מונחה, טילים. המטוסים מתחילים להיות מאוד בתוחכמים, יש לו המון עבודה ברמת דוד. והוא נקשר לרמת דוד, והוא מאוד מאוד מחובר למורשת ולהיסטוריה. היה לו שם ברמת דוד את הספיטפייר השחור של עזר, חונה וגם מדי פעם עזר בא לטיס אותו, כן? והוא התחיל לשמור מטוסים שיוצאים משירות, מטאור, אורגן, מיסטר, ווטור, בדיוק יצא, שמר ווטור גם ווטור לצילום, שומר אותם באנגר שנמצא בכניסה לרמת דוד, האנגר הבריטי, האנגר שעוד נשאר מימי הבריטים, ושומר אותם במצב טיסה, ומטיס אותם בימי שישי בבוקר, והצוות של המכונאים של הספיטפייר השחור, מתוגבר, הם גם הכירו את המטוסים האלה, זה מכונאים שהכירו הרבה מאוד דגמי מטוסים. אותו צוות בעצם עבד על המטוסים ההיסטוריים, מדי פעם נעזרו באנשי מקצוע נוספים, אבל בגדול זה היה צוות מאוד ספציפי, של אנשים מאוד ותיקים, נגדים וקצינים מאוד ותיקים, וזוריק מתחיל לבנות איזה חלום של מוזיאון חיל אוויר ברמת דוד, אבל אז הוא נפל, ומשאיר אחריו בסיס מיותם, משפחה, טלי, על מנתו, שישה ילדים, סיפור מאוד קשה. ומשאיר גם אוסף מטוסים, היסטוריים. ואז בא, ב-1977, מפקד בסיס חצרים, הנכנס, תת אלוף יעקב טרנר. והוא, כשהוא בא לחצרים, הוא הכיר את חצרים טוב, הוא היה מפקד בית ספר טיסה, הוא היה מדר בית ספר טיסה, הוא היה פחות או יותר מהראשונים שעברו לחצרים, ומאוד התחבר לחצרים, והוא הבין גם שהוא הולך לעשות קדנציה כפולה, שהוא הולך לעשות 4 שנים, מ-77 עד 81. היה לו איזה צפי שהוא הולך לעשות קדנציה כפולה, זה היה דבר מאוד לא מקובל עד אז, והוא אחד מהראשונים, אולי הראשון בכלל, שעשה קדנציה כפולה כמפקד בסיס. גם מפקדי בסיס תת אלוף היה חדש, היה אז רק בתל נוף ובחצרים. והוא גם היה האדם הכי מבוגר, או כמעט הכי מבוגר בפורום המפקדים, בין מפקדי הבסיסים. הוא היה מאוד קרוב בגיל ובוותק לאלוף דוד עברי, מפקד החיל. גם הוא יבדל לשנים ארוכות, דוד עברי. והולך טרנר אל מפקדו דוד עברי, שהוא מאוד קרוב אליו, יש יחסים מאוד קרובים, יש אמון רב. הוא אומר לו, תשמע, אני הולך לעשות קדנציה כפולה פה בחצרים. אני רוצה להקים את מוזיאון חיל אוויר. המטוסים נעלמים, האנשים נעלמים, הסיפורים נעלמים, התמונות, הסרטים. אני רוצה לתפוס את השטיח לפני שהוא נשמט מתחת לרגלינו. ועברי נותן לו אור ירוק. וטרנר מתחיל להקים את מוזיאון חיל אוויר, אז הוא מביא את הספיטפייר השחור, דני שפירה מביא אותו בטיסה. וטרנר בעצמו מביא בטיסה, חלק מהמטוסים, את המטוסים שזוריק שמר ברמת דוד, אז יש לו כבר גרעין. ופה בחצרים הוא מוצא מטוס הרווארד, צהוב, מספר 001, טס, שהגיע לפה באיזושהי יוזמה שהייתה נגיד מלמטה, כדי לשמר את השורשים שבית ספר טיסה, אז הביאו לפה הרווארד, שהוא מטוס האימון המתקדם שבית ספר טיסה היה. הגיע מאנגליה בטיסה. הטיס אותו יוסי חנקין, מפקד, אלוף משנה יוסי חנקין, מפקד בית ספר טיסה, כבר ב-1976-7. זאת אומרת, יש את ההרווארד הצהוב שהביאו לפה מאנגליה, ויש את הספיטפייר השחור, הם טסים, ויש את המטוסים של זוריק, מטוסי סילון, מטאור, אורגן, מיסטר, ווטור, סופר מיסטר, הם טסים, והוא מארגן איזה, בעזרת אנשי בסיס חצרים הנאמנים, הוא מארגן איזושהי רחבה, באזור המגדל פיקוח וטייסת תחזוקה, ומתחילים להצטבר מטוסים, ונוחתים בו גם מטוסים גדולים, סטרטו קרוזר, בוינג 707, נור, דקוטה. יש שתי בעיות. א', זה מתחיל להפריע לבסיס. טכנית, לוגיסטית, זה יוצר מין מורסה כזאת. זה מתחיל לסתום את הבסיס. הדבר הנוסף הוא, היותר מהותי, שאף אחד לא יכול לבוא לבקר, זה בתוך בסיס של חיל אוויר. מי יכול לבוא לבקר? מה עם תיירות? מה עם תלמידים? מה, זה לא רק לאנשי חיל אוויר, זה לציבור כולו. ולכן, מה שהוקם בתוך בסיס חצרים ב-1977, בינואר 1982, עובר לפה, למקום הנוכחי.
שאנחנו נמצאים בו עכשיו,
מקליטים פה בחדר הדיונים של מוזיאון חיל אוויר, של היחידה הנוכחית. וזה קורה, אם כך, לפני ינואר 1982, 39.5 שנים, תקף 40 שנה למוזיאון חיל אוויר פה. ומה היה פה? גבעות, צהובות, נגביות,
מדבר.
לס, מדבר יפה, צפון מערב הנגב, אבל כמו שאתה רואה את הגבעות בחוץ. והיה צריך להכשיר פה רחבות, לבנות פה סחחות, לעשות כל מיני צעדים, לטעת עצים. אם יש דבר שטרנר מאוד מאוד אוהב, זה לטעת עצים, זה לירק ולהוריק את הנגב. הוא הביא לפה דקלים, הביא לפה עצי זית, שמסתבר שיכולים להחזיק פה. זה אחד המקומות היותר, נגיד, דרומיים, עצי זית, לפחות באותן שנים. ומתחילה פה אופרציה מאוד מאוד גדולה, כאשר המטוסים מועברים לפה, אבל הם עדיין, חלק גדול מהם, טסים. מטוסי סילון נשמרים בסטנדרט של טיסה. מגיע מיראז' טס, מגיע נשר טס, מגיע כפיר טס, הכל טס. אז יש מין מחלקת בוכנה, שמטוסי בוכנה טסים, ומחלקת סילון, שמטוסי סילון טסים. וטרנר מתחיל לארגן כל מיני מהלכים שישופץ סטירמן בשדה הרצליה, וישופץ פוקר, ויהיה עוד הרווארד, ויהיה עוד סטירמן, ומתחילה להיווצר אימפריה של מטוסים טסים, פה במקום הזה ממש, במוזיאון חיל אוויר של היום, כלומר, באתר שהוא נמצא בו היום, אימפריה של מטוסים טסים. התפיסה הייתה מטוסי וינטג' טסים, ואפילו מטוסי קרב סילוניים יותר מתקדמים טסים. אין בעולם הרבה דברים כאלה. זאת אומרת, מקור ההשראה הוא בריטניה וארצות הברית. בבריטניה ובארצות הברית, אגב, מתחילים להיווצר מוזיאוני תעופה ומוזיאוני חילות האוויר של אותן מדינות, משהו כמו 25 שנה אחרי מלחמת העולם השנייה. כי יש פרספקטיבה ראויה ממלחמת העולם השנייה, שרוצים להתרפק עליה, אבל יש גם המלחמה הקרה מול ברית המועצות, ברית נאטו מול ברית ורשה, יש לאמריקאים את מלחמת וייטנאם, גם, שהיא גם בעצם ספיח חם של המלחמה הקרה, ויש צורך בעצם לגדל את בני הנוער, את הדור הצעיר, על ברכי מורשת הקרב, הגלורי, של מלחמת העולם הראשונה והשנייה. זאת אומרת, בעצם אתה צריך אותם למלחמה הקרה ולווייטנאם, שיתנדבו, שיתוסו, במקומות שבהם לא תמיד היה גיוס חובה. ויש פה תרגיל כזה, שאתה משתמש במורשת של מלחמת העולם הראשונה והשנייה, כי אתה צריך אותם למלחמה הקרה ולמלחמת וייטנאם. כך, זה בעיניי המהלך שמביא את המוזיאונים האלה. צריך להתייחס אליהם גם כאל מוקדי עלייה לרגל תיירותיים. זאת אומרת, אתה גם רוצה מוזיאונים בתחום הזה, כדי לחדש להמוני התיירים שנוערים ללונדון, לוושינגטון, לניו יורק סיטי. זאת אומרת, אתה צריך בין המוזיאונים שיש לך גם להציע מוזיאון תעופה. יש הבדל בין מוזיאון תעופה, שממחיש את ההתפתחות של הטכנולוגיה, את האבולוציה, ויכול להיות באוריינטציה אזרחית, ולהגיע לחלל בהתפתחות, לבין מוזיאון של חיל אוויר, שרוצה לספר את הסיפור המלחמות של אותו חיל אוויר, הניצחונות של אותו חיל אוויר, כן? מה הוא עשה בשביל המדינה וכו'. צריך להזכיר שכשבאים לעולם המוזיאונים בארצות הברית למשל, זה שיא המרוץ החלל, מי יגיע הראשון לירח, האמריקאים כמובן, ואז אתה אומר, רגע, אם אני מגיע לירח, אז איפה התחלתי? אז אתה, ואז אתה מגיע בעצם לאחים רייט ולפני. זאת אומרת, היה איזה מומנטום בעולם המערבי של יצירת מוזיאוני התעופה ומוזיאוני חילות האוויר. אני מזכיר שהסמיטסוניאן, מוזיאון התעופה והחלל בוושינגטון, היה באופן מסורתי המוזיאון עם הכי הרבה ביקורים, מבקרים, כניסות בעולם, יותר מהלובר. זאת אומרת, זה היה מאוד אטרקטיבי, הדבר הזה.
מושך תיירים.
כן. עכשיו, פה בארץ, מתי טרנר מקים את מוזיאון חיל אוויר? 4 שנים אחרי מלחמת יום הכיפורים. שבר גדול, משבר, ערכים, בודקים את עצמנו, ובצד שני זה גם ראשית תהליך השלום עם מצרים. ביקור נשיא מצרים סעדת לקראת קמפ דיוויד. כלומר, הייתה לנו המלחמה הקשה ביותר כרגע, ואנחנו אולי לקראת שלום מוחלט. אז לאור המלחמה הקשה ביותר, צריך לספר את סיפור המלחמות שלנו עד אליה, כולל אותה. ולאור זה שתכף יהיה פה שלום, אז אולי לא יהיו פה מלחמות עוד מעט, אז בטח שצריך לספר את הסיפור. וכאן מתחיל בעצם תהליך של פיתוח של מוזיאון חיל האוויר, פיתוח מואץ, כאשר ב-1987, טרנר, הוא כבר בשלב הזה במשטרה, הוא כבר גמר להיות פקד בסיס חצרים, גמר להיות ראש לכוח אדם בחיל האוויר, השתחרר, עבר למשטרה, והוא ראש אגף כוח אדם במשטרה, אחרי זה מפקד מחוז מרכז, ואחרי זה מפכ"ל במשטרה. אלה שלושת התפקידים העיקריים במשטרה. והוא מביא מהשריון חיילת בשם מיכל יהודאי, שכבר הייתה באמצע שירות, והיא ממש לוקחת את המוזיאון, חיילת, והופכת להיות המדריכה הראשונה במוזיאון, וקצינת יחסי ציבור, וקצינת הדרכה, וקצינת הניהול, והיא עוזרת לו במהלכי ההקמה של המוזיאון. לא ראית הרבה פעמים חיילת אחת שעושה כזה תפקיד. והיא למעשה מתחילה לקבל פה גם מבקרים. 1987. אחריה מגיעות לפה נטע עצמון מירושלים, מאיה אקרשטיין מהרצליה, ואני. אני מגיע בפברואר 1989, אני המדריך הרביעי במוזיאון, אני הבן הראשון שעושה את התפקיד הזה. הגעתי אחרי כמה חודשים בטירונות חיר, ירד לי פרופיל והגעתי לפה.
בתור חייל חובה?
בתור חייל חובה, 4 חודשים בצבא. אני מגיע לפה 19 בפברואר 1989, ובעצם מתחיל להדריך באופן אינטואיטיבי, ספונטני לגמרי. עם הידע באתי למעשה מגיל 12, ואני חושב שהיה יותר עשיר ומגוון מאשר הידע שלי היום. אתה יודע, זה עניין של, זה גיל שבו היכולות הן הרבה יותר גבוהות. ואפילו לימדתי את אלה שהיו פה לפניי. והיה פה צוות מאוד מאוד מצומצם, מאוד מאוד נחמד, מאוד מאוד משפחתי. היו תקופות שהיינו פה אפילו 2. מיכל יהודאי יצאה לקורס צינות, כדי להיות גם הקצינה הראשונה במוזיאון, ונטע עצמון יצאה לקורס צינות, ונשארנו פה מאיה אקרשטיין ואני. אז 2 אנשים, מאיה אקרשטיין ואבי משה סגל, אז אבי משה, הדריכו במוזיאון חיל האוויר, ועברנו חוויות מרגשות מאוד, מפגשים עם דמויות פשוט מרתקות. כולם רצו לבוא לראות מה זה מוזיאון חיל אוויר, שבסודי סודות נבנה שם בנגב הצפוני מערבי. היינו פותחים שער קטן, פשפש כזה, מקבלים קבוצה, הקבוצה הייתה מתחייבת איזו תרומה. המוזיאון לא היה פתוח, הוא היה סודי. הוא היה איזה מין סטארט-אפ כזה.
זה היה לתיירים מטיבי לכת.
למחליטנים, לתורמים, לבכירים, לכאלה ששמעו ונורא רצו לבקר, ואז ב-1990 מוקמת יחידת המוזיאון, יחידה 664, יחידה של מוזיאון חיל אוויר, נחנך הבוינג 707 להקרנת סרטים, מקרינים בו סרטים, והוא יעשה בתפקיד הזה, הוא יהיה 30 שנה, עגול, הבוינג 707, ולמעשה מתחילים לעשות הכנות לפתיחת המוזיאון. מתי פותחים את המוזיאון? אני צעדתי בטקס, שבועות התאמנו, נתנו לנו מדים כחול תכלת, להיות ייצוגיים, כמו להקת צבאית, להקת חיל אוויר כזה, והמוזיאון נפתח ביום חיל האוויר, 20 ביוני 1991. זאת אומרת, אנחנו 30 שנה תקף לפתיחת מוזיאון חיל אוויר. והפתיחה הייתה במעמד מפקד חיל האוויר, למיטב זיכרוני, אלוף אביהו בינון, ונשיא מדינת ישראל, הנשיא חיים הרצוג, זיכרונו לברכה, אביו של הנשיא יצחק בוז'י הרצוג, יבדל לשנים ארוכות. קרה דבר מעניין באותו יום. היה קודם הטקס של פתיחת המוזיאון, ואחרי זה מסדר כנפיים. זה היה יום חיל האוויר, יום חמישי. אז הטקס של פתיחת המוזיאון קצת עיכב את המסדר כנפיים, ממש נכנסו, פלשו ללוח הזמנים של המסדר כנפיים, והמסדר כנפיים נמשך לתוך החושך. תחשוב, קיץ, המסדר כנפיים נמשך לתוך החושך, הצוות האווירובטי טס בדמדומים. אני מכיר את דן מוקדי, שטס בצוות האווירובטי, הוא אומר, טסנו בחושך, בגלל העיכוב שגרם טקס פתיחת המוזיאון. אני חושב שעבור תת אלוף במילואים יעקב טרנר, זה היה אחד הימים המאושרים ביותר בחייו.
והוא באמת הייתה לו קריירה מרשימה, כמו שאמרת, הוא היה ראש העיר באר שבע, אם אני לא טועה.
נכון, נכון, ראש העיר באר שבע היה אחר כך.
ועדיין היום הזה אתה אומר...
כן, כן, מוזיאון חיל אוויר זה הבייבי שלו, ויום הפתיחה של מוזיאון חיל אוויר, אחרי כל כך הרבה הכנות, להגשים את החלום הזה, אחד הימים המאושרים ביותר בחייו של טרנר. היו שנים, אגב, בין... סיום מפכלות המשטרה לבין קבלת רשות עיריית באר שבע, הבחירה לרשות עיריית באר שבע, שהוא ישב פה כאזרח עובד צהל וניהל פיקד על המוזיאון ברמה היומיומית, ממש ברמה היומיומית, ועל כן היינו כולנו מאוד קרובים אליו, כל האנשים ביחידה הזאת, דלתו הייתה תמיד פתוחה בפנינו, איש מאוד חם, עם הומור כובש, והוא טיפל בנו מאוד מקרוב, דאג לנו ברמה מאוד מאוד משפחתית. זו הייתה קבוצה מאוד מצומצמת של אנשים, ומה שהיה מאוד דומיננטי זה המדריכות, הצוות של המדריכות, בנות צעירות, בוגרות בתי ספר עיוניים, מגמות מאוד טובות, ציונים מאוד גבוהים, אנגלית מעולה, שפות נוספות, באיזשהו שלב נוספה רוסית, כשהתחילה...
העלייה הרוסית.
וגם... איכות מאוד, בסך הכל איכות מאוד מאוד גבוהה. בנות עם קבוצת האיכות הגבוהה ביותר, שהולכות אחר כך לכבוש את העולם, אבל בינתיים הן במוזיאון חיל האוויר, אז הן גם לומדות היטב את מורשת חיל האוויר. חבורה מאוד שמחה, מאוד תוססת, שהיא תמיד הייתה הדומיננטית, מחלקת ההדרכה. מצד שני, המאסטרו הטכני, תמיד היה פה מאסטרו טכני. הנגד שמבין במטוסים, מטפל בעיקר במטוסים הטסים, אבל גם ברחבה של המטוסים, במטוסים הוותיקים יותר הסטטיים. אם זה ישעיהו דהן, שיה דהן, אם זה רמי דיין, ואם זה אבי הרוש, שעושה את התפקיד הזה עד עצם היום הזה. הם כל אחד עשו המון המון שנים, והכירו היטב את המטוסים האלה. היו פה אנשי מילואים, ותיקים ביותר, שליוו אותנו כל השנים, וגם אנשי ארקיה. מחלקת המטוסים, מוסך המטוסים הצבאיים של חברת ארקיה, בראשותו של זיגו, זוהר בן חיים, רב סרן במילואים זוהר בן חיים, הוא טיפל בספיטפייר השחור כחייל מ-1955, חייל חובה, וטיפל בו עד לשנים האחרונות ועוד מתייעצים איתו. הוא בן 85, עוד מתייעצים איתו. היה פה חייל בגף הטכני, צביקה גלקופ, שגדל באגף הטכני של המוזיאון אצל שיה דהן, אצל המאסטרו, נחשף לעבודה עם מוסך המטוסים הצבאיים של ארקיה, של זיגו, שהיו מגיעים פה צוותים לעבוד, ואחרי הצבא, הוא עבר, אחרי השירות הצבאי, הוא בן גילי, יליד 70, אחרי השירות הצבאי הוא עבר למוסך המטוסים הצבאיים של ארקיה, ולימים הוא החליף את זיגו וניהל את המוסך, משך שנים, ונעשה המומחה לספיטפייר השחור. כלומר, גדלו פה אנשים, זה גם מקום שגידל אנשי מקצוע. קורס ההדרכה. קורס ההדרכה במוזיאון, בהתחלה היו פותחות ספר, לומדות מספר, לומדות ממני, לומדות מחברה, שכבר נמצאת פה כמה זמן, לומדות מטרנר, שהיה מספר סיפורים נהדרים, ונותן חומר קריאה. אבל בסופו של דבר, אנחנו מבינים שפתאום מתחילים להגיע מחזורים של 3 בנות ו-4 בנות, לא 1 או 2, אלא 3 בנות, 4 בנות. אז מה אתה עושה? אז אתה פותח קורס. וככה נולד קורס ההדרכה במוזיאון. למעשה היינו הראשונים שהתחילו להכשיר בנות מדריכות למוזיאונים צבאיים בארץ. היום יש הרבה מדריכות בהרבה מוזיאונים צבאיים, מוזיאון הפלמ"ח, מוזיאון ההגנה, מוזיאון האצ"ל, מוזיאון הלח"י. אבל מוזיאון חיל הים, אבל הכל מתחיל פה. המדריכות הראשונות, לובשות מדים שמדריכות במוזיאון צבאי, זה פה. מוזיאון חיל אוויר הוא לא חלק מיחידת המוזיאונים של משרד הביטחון, להבדיל משאר מרבית שאר המוזיאונים, מרבית המוזיאונים הצבאיים בארץ. גם מוזיאון השריון הוא בעצם שייך לעמותת יד לשריון, שהיא לא חלק מיחידת המוזיאונים של משרד הביטחון, מוזיאון השריון בלטרון, וגם אנחנו יחידה של חיל האוויר שכפופה למפקד בסיס חצרים. יחידה לכל דבר של חיל האוויר, ולכן אני אמנם על אזרחי, אבל אני אזרח עובד צהל. אני עובד בצבא. וקורס ההדרכה במוזיאון נפתח ב-1991, אז אנחנו מציינים גם 30 שנה עכשיו לקורס ההדרכה במוזיאון, שעברו בו דרכו והוסמכו מאות חיילות שהדריכו במוזיאון חיל אוויר, את הציבור הרחב, תיירים מחול. כשיוצאת מדריכה מהמשרדים אל השער, מקבלת קבוצה, מה הקבוצה רואה? קבוצה רואה חיילת בחיל אוויר, עם תג של חצרים, עם שרוך הדרכה, עם הסיכה של המוזיאון, והם באותו רגע פוגשים את חיל האוויר. הם לא יכולים להיכנס לטייסת 107 או לטייסת 69 או לאיזשהו בסיס של חיל האוויר. הם לא יכולות, הם לא יכולים, אין להם איך להיכנס, והם עכשיו פוגשים את חיל האוויר. היא עבורם חיל האוויר, והיא לוקחת אותם בנבחי, לטייל בנבחי הסיפור ההיסטורי של חיל האוויר, והיא גם צריכה לדעת לענות על שאלות. אז זה קורס שהוא בסך הכל מתנה, הוא פשוט מתנה.
מיומנות חשובה.
שתות הדרכה, מידע מול קהל, הידע, סיפורו של חיל האוויר הישראלי, לשרת בחיל האוויר, להיות בבסיס חצרים. אני חושב בסך הכל מתנה גדולה, ואני עוקב אחריהן ושומר על קשר, והן מגיעות רחוק מאוד. אגב, מהבית, כן? זה דברים שיש להם מעצמן ומהבית, אבל פה הן מקבלות עוד משהו. בסך הכל עוד איזושהי תוספת מאוד מאוד חיובית וחיונית. לגבי המטוסים הטסים. היו פה מטוסי סילון ובוכנה טסים, עד בשפע, הרבה מאוד מטוסים. היו גם מטוסים שהניעו על הקרקע, לא טסו אבל הניעו. הווטור הדו-מנועי, הווטור דגם A, מספר 109, הניע. המטאור, קרב לילה, הניע. מסוק הסיקורסקי 58, הניע. ולא טסו, הניעו. היו פה מטוסים מצב טיסה, מצב הנאה, כל מיני. וב-1992 באה הנחיה של מפקדת חיל האוויר, להפסיק להטיס פה מטוסי סילון, להפסיק להטיס פה מסה של מטוסי בוכנה, ולעבור להטיס שלושה מטוסים. ספיטפייר שחור, הרווארד הצהוב, והסטירמן הכסוף. אלה שלושת המטוסים, ומאז, משך קרוב ל-30 שנה, אלו הם המטוסים שהמוזיאון מטיס. זה מין צוות אווירובטי היסטורי, שגם ממחיש את האבולוציה, את ההתפתחות של החניך, בתחילת שנות ה-50 בחיל האוויר. סטירמן בראשוני, הרווארד במתקדם, ספיטפייר בקעם, בקורס אימון מבצעי אחרי הכנפיים. והמטוסים הטסים האלה, היו פה חילופי דורות, פעמיים. פעם ראשונה חילופי דורות בין יעקב טרנר, יוסי חנקין, דני שפירה, לבין דדי רוזנטל, רמי לוטן וניר טל, שהם לא טסו למטוסים האלה בשירותם, הם כבר טייסי סקאי או קפנטום, F-15, כן? טייסים של יום כיפור וקצת אחרי, והדור הזה גם פרש בשנתיים שלוש האחרונות, לפני שנתיים שלוש, ואז בעצם מחליפים אותם שלושה טייסים של נגיד שהם בני 40 עד 50, 40 עד 50, דור חדש וחילופי הגאים בפעם נוספת, אגב לנגד עיניי, אני ראיתי גם את חילופי הגאים הקודמים. החלק הפחות מוכר לציבור בעניין של המטוסים הטסים של המוזיאון הוא כמובן החלק השובב, והוא שכשהיינו פה חיילים 1989, 1990, 91, רואה אותך טרנר בבוקר, אומר לך, אבי, בא לך לטוס איתי? אתה מתרגש כולך, ואומר לו, כן, בטח, בטח. וטוב, תיקח שקית הקעה, ותעלה, ואתה עולה על סטירמן או על הרווארד, בלי שום מחנות מיוחדות. אתה יודע שאם תקי אתה תנקה אחריך, וטרנר מכניס אותך לתמרונים, וטס נמוך בנחל באר שבע מתחת לדקלים, וזאת חוויית חיים שלא תשכח לעולם. הטיסות האלה עם טרנר, עם דדי רוזנטל, בעיקר עם טרנר. טרנר היה זה שלוקח אותנו לטוס במטוסים של המוזיאון, זה דבר שהיום אפילו לא יעלה על הדעת. המדריכות פה היו טסות. גם אני. מה טרנר אומר? מוזיאון חיל אוויר בחצרים, רק 5 דקות מבאר שבע. אז פעם באר שבע הייתה הרבה יותר רחוקה, ומה שקרה זה שבאמת היא גדלה והתקרבה, והיום מוזיאון חיל אוויר הוא באמת 5 דקות מבאר שבע. יצא די מדויק העניין הזה.
הסיסמה השתכללה.
בהחלט. שים לב שאל מול התהליכים וההתפתחויות, בסוף היה פה בן אדם אחד, שהוא תת-אלוף מילואים יעקב טרנר, שעשה מעשה. אלמלא הנחישות שלו לפעול ולעשות מעשה ולהקים את מוזיאון חיל אוויר, לא היה. אז לא היה לנו. זאת אומרת, זה האדם, הפרט, גם אם הוא מאוד בכיר, אל מול ההתפתחויות והמערכת, מקומו של האדם בהיסטוריה. ואני חושב שזה נוטה מאוד חזק לצד שלו. כלומר, אלמלא טרנר, לא היה קורה. וזה בעצם סיפור ההתפתחות האבולוציונית של מוזיאון חיל האוויר בחצרים, מתום מלחמת העצמאות ועד לימינו.
עד כאן הפרק הפעם. תוכלו להאזין לפרקים נוספים בפודקאסט און אייר מורשת והיסטוריה בכל יישומי הפודקאסטים היהודיים. אני הייתי יונתן רווה, תודה לאבי משה סגל שהיה איתנו, תודה לכם שהאזנתם, להתראות.